שאל השואל ואמר שהוא נהג לעשות, להכין עבודות שתלמידים נדרשו להכין בבית הספר על נושאים מסוימים וקיבל תגמול על כך. האם הדבר מותר או אסור? והנה, הדבר פשוט שאם אכן נדרשו תלמידים להכין נושא מסוים ואותו אדם מכין את העבודה מהחל עד כלה והתלמיד מגיש את העבודה הזו כמילוי חובתו, אין לך מרמה גדולה מכך ואסור להיות שותף לדבר עבירה ואסור להכשיל את התלמידים בכך, ולא אחברה גנב אלא חורה גנב, כי תלמיד שנדרש לעשות עבודה מסוימת הוא נדרש כדי ללמוד כיצד לחפש מקורות, כיצד להתנסח, כיצד לערוך, כיצד לנתח. ועכשיו שבא גדול על גביו, לא עומד על גביו כשהקטן מבצע את המעשה ומנחה אותו, אלא עושה במקומו את כל העבודה, הרי הוא מכשיל אותו בתרתי, הוא מכשיל אותו בשותפות לדבר מרמה, וגם בכך שאותו תלמיד לא ידע, ויש בזה גם מכשלת החברה. נתאר לעצמנו שכך ינהגו גם כן ברמות של הכשרות קורסים ותעודות קבלת דיפלומה, ואז יגיעו לשוק, למשק, אנשים חסרי הכשרה עם תעודות שאין מחריהן ולא כלום, והחברה משלמת יותר שכר עבור דיפלומות מסוימות ולא מקבלת שירות אחראי ונכון מאדם מומחה, כי אותו אדם איננו מומחה. לכן אף שאנו עוסקים אפילו בעבודה של תלמידים צעירים, אבל זה אותו מודל, זה אותה דרך, כך עולים מעלה מעלה, בית ספר יסודי, תיכון, אוניברסיטה וכן הלאה. לכן המעשה הזה כשהוא לעצמו אסור בתכלית האיסור. השואל שואל, מאחר ולא ידעתי ויוצא אפוא שנכשלתי בעבירה, מה עליי לעשות? והתשובה, אכן באמת לא שייך לבוא ולומר שיחזיר את הכסף לתלמיד, כי סוף סוף זה שכתב את העבודה אכן באמת השקיע עמל ומגיע לו כסף עבור העמל הזה. אבל מצד שני, סוף סוף כאמור התלמיד לא יודע את מה שהוא צריך לדעת, ומשום כך על אותו אדם לקחת התלמיד ולדבר על ליבו, ואם צריך אפילו לשפר אותו בפרסים יעשה כן, שיבוא וילמד אותו איך הכין את העבודה, דרך ההכנה, דרך הניתוח, דרך התנסחות, הכל, והחומר, התוכן, כדי שלפחות אותו תלמיד ידע אל נכון את מה שהיה צריך לדעת. זוהי חובתו של אותו אדם ששגע וסייע לתלמיד להגיש עבודה שכלל אוכלה להכין אותה. אבל כאן המקום לציין מעניין לעניין באותו עניין, יש מוסדות אשר יש להם התנגדות תקיפה ששום סיוע לא ינתן לתלמיד או לסטודנט, אלא הם עצמם בכוחות עצמם צריכים להגיע לחומרים השונים ולעיין וללמוד ונתח ולערוך. ברור שאם אלה הם דרישות המוסד אסור לסייע אפילו בכלום. אבל יש מוסדות אשר אומרים התכלית העיקרית היא שהתלמיד או הסטודנט ידע כיצד עושים עבודה כזו, איך מגיעים לחומרים, איך מנתחים, איך עורכים, איך מנסחים, ושידע את התכנים. ולכן אין לאותם מוסדות התנגדות שאותם תלמידים או סטודנטים יסתייעו בגורמים מקצועיים, בגורמים מומחים, ובלבד שאותם תלמידים או אותם סטודנטים ידעו היטב גם את התוכן של החומר וגם כיצד להגיע אל החומר. ולכן בנסיבות כאלה בוודאי שמותר לאדם להיות מורה עזר לתלמידים כאלה או לסטודנטים כאלה גם תמורת שכר, אבל בתנאי שכאמור באמת יהיה אחראי שאותו תלמיד ידע כתוצאה מאותו סיוע איך להגיע לחומרים, איך נתח אותם, איך לערוך ולדעת התכנים. באמת ישנם מוסדות אקדמיים שבעבודות מאוד רציניות, תואר שני, תואר שלישי, שהם בכל זאת מקדמות את האדם בדירוג, לרבות דירוג של שכר וכיוצא בדברים האלה, כדי להבטיח שאותו חוקר באמת שולט בנושא המחקר, רכש לעצמו דרכי מחקר, יודע אל נכון את התוכן של המחקר. הרי לאחר שאותו חוקר הגיש את העבודה לשיפוט, ולאחר שהשופטים הגיעו למסקנה שאותה עבודה ראויה, יוצרים מפגש בין החוקר ובין מספר שופטים, כדי שבמפגש הזה אותו חוקר ישאל שאלות בעל פה, ובאמצעות אותן שאלות אפשר יהיה לדעת אם באמת הוא יודע את תוכן המחקר, אם הוא שולט בבעיות, אם הוא יודע איך להגיע, כיצד הוא חקר. בצורה כזו הם מבטיחים שלא נקנו עבודות, שלא נרכשו עבודות, אלא שבאמת נרכשו דרכי מחקר לאותו חוקר. הנה כי כן, צריכה להיות זהירות גדולה מאוד לאנשים בעלי ידע שמצד אחד רוצים להתפרנס, ומצד שני מתבקשים על ידי גורמים מסוימים להכין להם עבודות, שיתנהלו רק בדרך הזו שקבענו אותה במסגרת הלכה זו. רבי חנינא בן גשר.